שלום, והיום בפודקאסט על המשמעות אני תמיר דורטל מראיין את פרופסור אבנר בן זקן. אבנר הוא פרופסור להיסטוריה של המדע וראש המכון למחשבה ישראלית. ובפרק זה דיברנו לאור המשבר הפוליטי החריף שבו אנחנו נמצאים כבר הרבה מאוד שנים וביתר שאת בממשלה הנוכחית על שיטת הבחירות של ישראל, וניסינו לחשוב יחד איך ניתן לשנות אותה לשיטה שתבטיח גם משילות, גם ייצוגיות, גם אחריותיות, וגם תיתן לכל גווני החברה הישראלית ביטוי פוליטי נכון בבית המחוקקים. כמו כן דיברנו על הצעות כאלה ואחרות שפרופסור אבנר העלה דרך המכון שהוא הקים לשיטת בחירות אזורית באמצעות אלגוריתם מאוד מתוחכם, ומצד שני מאוד פשוט והגיוני. אז על כל זאת ועוד בשיחה שלפניכם, האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום.
שלום, שלום.
כולנו ערים לאי שקט הפוליטי שהולך עכשיו במהלך הזמן הזה של בין מערכות בחירות למערכות בחירות, לשוחד שמתרחש במסדרונות השלטון כשמנסים למשמע איזה חבר כנסת כזה סורר או אחר סורר, ובדרך כלל יש שתי גישות להסתכל על הדבר הזה. או שנבחר את האנשים הטובים יותר, את האנשים המתאימים יותר, שלא ישחדו ולא ישוחדו, ויפעלו למען האינטרס הציבורי, או שנסתכל על הדברים מתפיסה יותר מוסדית, וננסה לשנות את הדרך שבה נבחרים נבחרי הציבור, וככה בעצם להגיע למערכת שהיא ברת קיימה.
נכון. אתה שואל אותי איזו דרך אני הולך בה.
לא, זה ברור, אנחנו כן. נדבר על שינוי שיטת הבחירות המאוד כן. מיוחדת שיש לנו.
כן, תראה, קודם כל לגבי ההערה שלך, שהיא הערה תיאורטית חשובה לתחילתו של הדיון, אני כמובן אבחר באופציה השנייה, והטעם שלי הוא נורא פשוט. אני חושב שכמעט כל הדברים שאנחנו עושים, הרעיונות שמארגנים את חיינו, נולדים בתוך חיי יומיום מסוימים, פרקטיקות יומיומיות. אבל מה שמכתיב את האופנים של הפרקטיקות האלה, זה תמיד מוסדות ומבנים. אז אם יש מבנה מסוים, הוא יוליד פרקטיקה מסוימת, שתוליד ערכים מסוימים. אז אם יש לך מבנה כמו שיטת הבחירות היחסית, כן? שהפכה להיות שיטה מאוד לא יציבה, בעייתית, עם ריבוי של מפלגות, והפרקטיקות הן כמובן פרקטיקות של הישרדות פוליטית. אתה אפילו תקבע שהערך של הפוליטיקה הוא להשיג רווח אישי. זה דבר שהוא מובן מאליו.
כן, אני מניח שאפילו שדיברנו על זה הרבה בפודקאסט, זה לא מספיק מובן מה זה שיטת בחירות יחסית, אז כמובן חשוב שנדבר על זה.
כן, תראה, קודם כל מה זה שיטת הבחירות היחסית? שיטה פופולרית, מה שנקרא. זה שיטת בחירות שבה אנחנו מצביעים לרשימות מסוימות, והן מקבלות את החלק היחסים שלהם מהבוחרים בפרלמנט.
נשמע מאוד הוגן.
נשמע מאוד הוגן, כי כל מי שמתמודד מקבל את מה שמגיע לו, כמובן בתנאי שהוא עובר את אחוז החסימה, וזה משהו שתמיד שיחקו איתו לאורך השנים. פעם הייתה לנו אפשרות, הייתה תקופה שהיו מפלגות עם מנדט אחד, אחרי זה מפלגות עם שני מנדטים, עכשיו זה מפלגות עם ארבעה מנדטים. ומה שמעניין שזה נותן ייצוג, שהוא ייצוג עולם, יגידו, יש כל מיני דעות בישראל. יש דעה לברודים, ויש דעה לכתומים, ויש דעה לכחולים, ויש דעה לאדומים, וכל אחת מהדעות האלה משתקפת בפרלמנט, וזה מאוד הוגן.
זה דמוקרטיה.
וזו דמוקרטיה, כן. תגיד, זה ממש המשחק הדמוקרטי. אבל הבעיה עם השיטה הזו, יש הרבה מאוד בעיות עם השיטה הזו. הבעיה הראשונה עם השיטה הזו, בעיניי, כן, לפני הכל, לפני שאנחנו מדברים על שחיתות ויציבות ודברים ומשילות ודברים מן הסוג הזה, זו שיטת בחירות שמפרקת את מוסד המדינה עצמו. כי ברגע שיש לך את האפשרות לייצוג פופולרי, כל אחד מהקבוצות תנסה להדגיש את הזהות שלה, והדרך להדגיש את הזהות זה באמצעות בידול, זאת אומרת מול קבוצה אחרת. והדרך לעשות את זה היא באמצעות שנאה. אבל כן, אנחנו כולנו
מכירים את זה מקמפיינים. זאת אומרת,
כולנו מכירים את זה מקמפיינים.
אם אני ארצה לרוץ לבחירות, אז יהיה לי מאוד קשה להגיד על עצמי, אני אמיץ, חזק ורהוט, יהיה לי יותר קל לדבר עליך חלילה, ולהגיד שאתה טיפש, נמוך וחלש.
נכון. אבל ברגע שהדברים האלה מתנהלים בצורה כזו, מעבר לעניין של השנאה והשיסוי והשסעים, שאנחנו בטח מבינים את הבעייתיות עם התופעות האלה, מעבר לכך יש בעיה אחרת, שזה חותר תחת מוסד המדינה. הזהות המדינתית עצמה היא הופכת להיות למשנית לזהויות האתניות, פוליטיות, מגדריות, לאומיות, דתיות וכן הלאה וכן הלאה. כך שלהיות ישראלי, להיות יהודי מדינתי, זה הופך להיות לדבר משני לחלוטין. יותר חשוב זה לאיזה קבוצה אתה משתייך בתוך הדבר הזה. וזה הופך להיות, בגלל שיטת הבחירות היחסית, שזו שיטת הבחירות של בית הכנסת, שיטת הבחירות היחסית יצרה לנו פה במקום מדינה ועד של קהילות, או כמו שאני קורא לזה, שטייטל עם חיל אוויר, שזה הדבר היחידי שעובד פה. וזה לא יכול להמשיך, כי אם אנחנו רוצים מדינה באמת, ולא ועד של קהילות, אנחנו צריכים לוותר על השיטה הזו.
למה אתה מתכוון שאתה אומר בית כנסת? כלומר, אנחנו כן מכירים הרבה מאוד שיטות בחירות בעולם, שיטת הבחירות היחסית היא מאוד קיצונית באופן שבו היא מונהגת אצלנו, היא גם הייתה מונהגת, אפשר לומר, ברפובליקת ויימאר, זה אחד הדברים שגם פירקו את רפובליקת ויימאר מבפנים, וגרמו לעליית הנאצים לשלטון, במפלגה שולית, למפלגה שבסופו של דבר כמעט הגיע לרוב. אבל למה אתה מתכוון שאתה אומר בית כנסת?
זה ממש בית כנסת. כי ברגע שמקימים את המוסדות הלאומיים, מנסים להגדיר איך אנחנו נבחר את הנציגים של המוסדות הלאומיים. והשיטה היחידה שעולה על הפרק באותה העת, זו השיטה היחסית.
בכנסת יש סיעות? לא. כאילו בכנסת בדרך כלל בוחרים רב אחד.
שטייטל בשבילי, אוקיי? תכף אני אסביר את העניין. ברגע שמחליטים להקים מוסדות, שהם מוסדות לאומיים, שהנציגים במוסדות הלאומיים האלה ייבחרו בצורה דמוקרטית, השיטה הראשונה שמאמצים אותה זו השיטה היחסית. למשל, אספת הנבחרים, כן? שזו הייתה הגוף הריבוני ביישוב בארץ ישראל, לפחות הגוף הנבחר. הבחירות לאספת הנבחרים, הבחירות האחרונות היו ב-1944 אגב. הבחירות האלה היו בשיטה יחסית. אבל כשאנחנו מגיעים ל-1948, מחליטים להקים את המדינה, עולה השאלה של איזו שיטת בחירות אנחנו נשתמש בה. קצת לפני זה, כותב חיים ויצמן, זה יהיה שיגעון להמשיך בשיטה הזו. היא תפרק אותנו לשבטים שבטים, ומה שאנחנו צריכים, הוא אמר, זה לאמץ את השיטה האנגלית, את השיטה הרובית. מה שמוזר לגבי המעבר הזה מיישוב למדינה, זה שאימצנו כל כך הרבה דברים מהאנגלים, בעיקר את המשפט המקובל, אבל דווקא בעניין שיטת הבחירות, אנחנו בחרנו משהו אחר.
טוב, אימצנו משהו אחר, כי זה מה שהיה פה בימי המנדט. זאת אומרת, הצעד הראשון ואולי הכי חשוב של בן גוריון, מיד בהקמת המדינה, היה פשוט להשאיר את כל החוקים על כנם, יציבות טוטלית, שוב, למרות שהציונות בגרסה המפאיניקית שלה, הציונות היא מהפכה, הציונות היא מרד, הציונות היא לצאת כנגד הגולה, ממש מאמצים אחד לאחד את כל המשפט האנגלי, ואת כל הדברים שהתקבעו בארץ, עד אותו זמן, כולל את השיטה היחסית. אבל אנחנו רוצים להתמקד,
אבל לא סיימתי את הסיפור.
אבל למה זה שטטל? שטטל היה סיעות?
כן, תכף נגיע. אני חושב שזו מטאפורה שאתה לא יורד לסוף דעתי, אבל אני אגיע אל העניין. אני רק רוצה להמשיך את העניין של ההתפתחות של אותו מעבר. אז מחליטים ב-1948 לא להחליט. כן? מאז לילינבלום והמחלוקת אחד העם והרצל נורדאו, מחליטים פה לא להחליט, שזה שם הקוד של הפוליטיקה הישראלית. אז אומרים, בואו לא נחליט ונחכה לבחירות לאספה המכוננת. הבחירות לאספה המכוננת מתקיימים, הם מתקיימים בדצמבר, מתקיימות, בדצמבר, כמדומני, הבחירות לאספה המכוננת מתקיימות בדצמבר 1948, ולבחירות האלה אומרים, נשתמש באותה שיטת בחירות שהייתה לאספת הנבחרים, שזה המוסדות הלאומיים, שזה שיטת הבחירות היחסית, וכשתהיה אספה מכוננת, שזה היה תפקידה, כן? תהיה אספה מכוננת.
לכתוב חוקה.
לכתוב חוקה, לבנות מוסדות, להגדיר את צורת המשטר ואת שיטת הבחירות.
כן, זה בדרך כלל התפקידים של חוקה.
זה תפקידים של מועצה מכוננת, כן?
לא, תפקידים של חוקה זה לקבוע בדיוק את המסדרים
כן,
האלה.
כן, כן, אבל הפורום שיכול לקבוע את ההסדרים האלה זה פורום של אספה, של אספה מכוננת. אגב, אפרופו השיחה שלנו, האדם היחידי שהבין שזה לא קורה, כי הרי מקימים הוועדה, האספה המכוננת מתכנסת לאחר אותן בחירות, בחלוקה היחסית בין המפלגות השונות, ב-14 בדצמבר, בפברואר, סליחה, 1949, בן גוריון מפרק אותה ב-16 לפברואר 1949. כלומר, היא התקיימה בדיוק יומיים, שהתפקיד שלה היה לבנות את המוסדות, להגדיר את צורת המשטר ושיטת הבחירות ולכתוב חוקה. והאדם היחידי שם שקם על רגליו ואמר שזה פוטש נגד הדמוקרטיה וגם הגדיר את המעשה הזה כחטא הקדמון של ישראל היה הלל קוק, שאומר שפה ויתרנו על המדינה, פה ויתרנו על מושג המדינה. מדוע זה שטייטל? כן, כי זו התנהלות של לא מדינתית, זו התנהלות קהילתית. ככה לא מתנהלת מדינה, אנשים ששואפים לסוג של ריבונות עם ייצוג, כן, של איזשהו מוסד, שהוא עמוסה של כל הרצונות שלהם והשאיפות שלהם, ובוודאי עמוסה של הזהות שלהם, זו מדינה. וברגע שאינך רואה את המדינה, מדינת ישראל, כעמוסה של הזהות שלך, עד כדי כך שבית המשפט העליון לפני 7-8 שנים הצעיר שאין דבר כזה לאום ישראלי, ולא יכול להיות דבר כזה. ויש לנו בישראל רק לאומים יהודי וערבי, אין מעבר לזה שום דבר. עצם זה שמוסד המדינה לא מגלם את זהותם של האזרחים, זה שטייטל עם חיל אוויר, זה לא מדינה באמת.
כי גם היהודי הגלותי לא הבדהה בתור פולני, או קרקובאי, או מישהו מוורשה, אלא כיהודי.
תראה, בסופו של דבר, אם היו לנו רק פולנים פה, אז היית מקבל מפלגה של קרקובאים ושל וורשאים, ושל לבובים, כן? אבל יש פה מרוקאים, ויש פה פולנים, ויש פה רוסים.
אנחנו מכירים את
זה. ולמען האמת, אנחנו רואים את החלוקה האתנית הזו במפלגות, שלא נדבר על יהודים וערבים, וחרדים, גוונים שונים של חרדים, ולאומיות וציונות דתית. ההתפרקות הזו היא התפרקות של גוונים שונים של היהדות.
כן, פוליטיקת הזהויות, אנחנו מכירים אותה.
פוליטיקה של זהויות שרק תלך ותתחזק.
שהיא הולכת ומתחזקת מאוד בשנים האחרונות, אבל אתה אומר שהאספה המכוננת פורקה אחרי יומיים?
יומיים.
אבל אנחנו הרי מכירים את החלטת הררי, ואנחנו מכירים את כל הדברים, מה קרה אחרי יומיים?
הררי מגיע אחרי זה.
נכון.
הררי מגיע ב-1950, כשברור שחלק גדול מהעבודה עוד לא החל, כן? וזה התפקיד של המועצה המכוננת.
מה זה הפירוק הזה אחרי יומיים? אני מלמד אזרחות הרבה שנים, אני מכיר את חשבתי אולי שאני מכיר את ההיסטוריה של ראשית מדינה טוב. מה זה היומיים האלה?
יומיים שבהם התקיימה מדינת ישראל. פעם חשבתי לכתוב על זה ספר.
לא, אבל תספר קצת על זה, כי זה משהו שפעם ראשונה אני אפילו שומע עליו ברמז.
תראה, אני הצלחתי להשיג מארכיון המדינה את הסטנוגרמה של הטקס פתיחה של המועצה המכוננת. שאתה מקשיב לזה, ואתה רואה שזה מאוד חגיגים, מנים את שפרינצק להיות היושב ראש ועניינים, אבל ברור שברגע הזה, בן גוריון לא רוצה אספה מכוננת. כי ברגע שתהיה אספה מכוננת, התפקיד שלה יהיה להגדיר את ההסדר מחדש, ואז יכול להיות שכל מה שהוא מחזיק יהפוך להיות זמני. האבסורד הגדול היה, כן, ואני פה ממשיך את הדברים שאמרתי קודם, שהאספה המכוננת לא משנה, כמובן, היא לא מחליטה שום דבר, ואין שינוי של שיטת הבחירות ואין חוקה. האבסורד היה שמהר מאוד בן גוריון מבין שזו הייתה טעות. והוא בעצמו מנסה לדחוף דרך מפאי מ-1953 בערך, אסי זה 1958 עם חוק יסוד הכנסת שמחוקקים אותו, אז שם היה המאבק הכי גדול, שהוא מנסה לדחוף מ-53 עד 58 שיטת בחירות אחרת, שיטת בחירות אזורית מלאה, כי הוא מבין שאי אפשר לקיים שום ממשלה. היה דאטה שבין 1949 ל-1958 היו כ-11 ממשלות.
כלומר, 10 שנים?
11 ממשלות.
11 ממשלות.
הוא מבין שזה לא עובד, והוא ראש הממשלה של כל הממשלות, חוץ מפעם אחת עם שרת. הוא ראש הממשלה בתקופה הזו, והוא מבין שהוא לא מצליח לקיים אף ממשלה, ולכן הוא מציע את השינוי של השיטה.
אבל אני שואל, אני מתעקש, מה זה היומיים האלה? זאת אומרת, מה קרה אחרי יומיים? פעם ראשונה שאני שומע על זה, איזו החלטה התקבלה אחרי יומיים?
התקבלה החלטה שהעבודה המאוד יסודית, שמוטלת על המועצה המכוננת, היא עבודה ארוכת שנים. ומפאת קוצר הזמן ודוחק השעה של מלחמה שהסתיימה, של עלייה המונית וכדומה, אין לנו את הפריבילגיה הזו. ולכן נוותר על האספה המכוננת, על המוסד שהיה אמור לארגן ולקבוע במסמרות את ההסדרים הפוליטיים והחוקתיים פה. אנחנו נוותר על זה ונמשיך עם הזמני עד כמה שאפשר.
אני מכיר שהאספה המכוננת פשוט כיהנה גם ככנסת הראשונה.
זה פרשנות של אהרון ברק. כן, וזו נקודה שהיא חשובה. כי מה שבן גוריון עושה ב-1949, זה שהוא...
ביומיים האלה.
ביומיים האלה, ב-16 לפברואר 1949, הוא מחליט לפרק את האספה המכוננת, והוא אומר לה, אני לא מפרק אתכם, אני הופך אתכם לכנסת הראשונה של ישראל. אגב, הלל קוק קפץ מהכיסא שלו ואמר, זה לא ייתכן. אבל זו הכנסת הראשונה של ישראל, ובגלל שזו הכנסת הראשונה, מאוחר יותר כשאתה רואה את חוקי היסוד, חוק יסוד כבוד האדם וחופש העיסוק, ואת הטיעון לעליונות של חוקי היסוד על חוקים אחרים, כפי שניסח אותם השופט אהרון ברק, הוא כמובן חייב להצדיק את זה, והוא חוזר חזרה בהיסטוריה לאותם יומיים, ואומר, למעשה, בתחילת הדרך, הכנסת הייתה למעשה אספה מכוננת, והתואר הזה מתגלגל לה מכנסת לכנסת, והיא יכולה להחליף כובעים.
תורת שני הכובעים.
תורת שני הכובעים. תשים את קוק עם הפרשנות שלו שהוא היה שם, הוא יגיד, זה לא, זה בדיוק ההפך, לא רק שאף כנסת אין לה מעמד של מועצה מכוננת, אלא שכל הכנסות, הוא יגיד, נולדו בחטא מאותו רגע שבו מונתה הכנסת הראשונה, והיא לא נבחרה באמת על ידי העם.
אוקיי, נקודה חשובה. אז מה בדבר השיטה הרובית שלא ירשנו מאנגליה? אולי תציג אותה לפני שנוכל להנגיד בינה לבין השיטה היחסית.
כן, תראה, רוב המדינות המתוקנות, מה שנקרא OECD, יש להם שיטת בחירות, ובכלל, אני
חושב... לא, גם בכלל, אנחנו מדינה היחידה בעולם, לפי המאמר...
הולנד, כן.
לפי המאמר של אמות לסהל, שהוא פרסם את זה בכתב העת התחלת, שיטה יחסית כישלון מוחלט, המלצת קריאה מאוד חשובה. לפי דבריו, אנחנו מדינה יחידה בעולם שיש בה שיטה יחסית מוחלטת, ללא שום אלמנט רובי או אזורי.
מוחלטת, כן.
זאת אומרת, אנחנו הכי קיצוניים בעולם.
תראה, אנחנו הכי קיצוניים, יש גם בהולנד, גם בסלובניה. יש לנו למשל בגרמניה, אפרופו הזכרת את ויימר, בגרמניה יש לנו חצי-חצי, חצי שנבחרים באזורי וחצי ביחסי, וגם שם...
נבחרים.
וגם שם יש תיקון למפלגות מסוימות, יש תיקון למפלגות מסוימות שלא מקבלות מספיק ייצוג, יש להם כל מיני מנגנונים כאלה שיוצרים איזון, אבל יש שם אלמנט אזורי שהוא מאוד חזק. ברור דבר אחד, כן, שבוא נשאל מהי הפוליטיקה, כן? בשביל זה יש לנו פרלמנט. הפוליטיקה, יש לה רק שאלה אחת יסודית שהיא שואלת בכל מקום בעולם, והיא איך אנחנו שמים אוכל על השולחן, בונים קורת גג, ועושים את זה בצורה בטוחה והגונה.
זה תפקיד המדינה?
זה תפקיד הפוליטיקה, כן? תפקידה של הפוליטיקה...
לדאוג לאוכל לשולחן?
תפקידה של הפוליטיקה זה לדאוג שלאנשים יהיה את האינטרסים היסודיים ביותר שלהם קודם כל, ושהם ישיגו אותם בצורה בטוחה ובצורה הגונה.
יש להם את האינטרסים האלה בצורה מולדת.
זה כי אתה ליברטריאן ואתה חושב שזה בא לבד, אבל המדינה מספקת הרבה מאוד דברים. אבל לא נגיע לוויכוח הזה. מה שחשוב בעניין, זה שיטת הבחירות היחסית, היא שיטת בחירות שלחלוטין מסיטת הדיון הפוליטי לאפיקים אחרים. ובמקום לשאול שאלה שנוגעת לאינטרסים היסודיים של האזרח, היא שואלת שאלה לגבי עניינים מטאפיזיים. כלומר, לגבי הזהות הלאומית שלהם, לגבי הזהות הדתית שלהם, לגבי הזהות האתנית שלהם, לגבי הזהות המינית שלהם. והשאלות האלה של הקיום ושל היום יום הן כאילו נעלמות. תוסיף על כך כמובן.
אבל בוא נגיד את במילים אחרות. בשביל להיבחר, לא מספיק שתגיד אני בעד דברים כלליים של איזה אינטרס ציבורי ששייך לכולנו, אלא בשביל להיבחר אתה צריך לבדל את עצמך, ולכן אתה עוסק בשאלות מטאפיזיות. זאת אומרת, זה לא ששיטת הבחירות היחסית, היא באה ואומרת משהו פוזיטיבי לגבי מה חשוב בפוליטיקה, אלא בשביל להיבחר ולהצליח להיות פוליטיקאי מכהן, צריך לדבר על דברים צדדיים.
בוודאי, זו הפרשנות, בוודאי. השיטה יחסית אין לה אידיאולוגיה, כן.
צריך לפשט את זה למאזינים, שעכשיו תוך כדי רצים, שוטפים כלים ו...
כן, כן. בוודאי, זה בדיוק העניין, שכדי להיבחר, אנחנו מקבלים תוצאות כאלה. לשיטה יחסית אין כוונות, כן, ואין רצונות, אבל המנגנון הזה מוליד לנו תוצאות מסוימות. ואני חסיד, אגב, של, כפי שאמרתי בהתחלה, אני חסיד של להסתכל על כיצד שיטות ומבנים מסוימים מולידים לנו פרקטיקות וצרכים מסוימים. אז זה הצרכים שמולידה...
וזהויות, ואתה מדבר הרבה על זהויות.
אני אומר, זה מוליד זהויות. וזה אבסורד, מכיוון שאינני יודע מאיפה עורך הבא, הוא כן לפה, הוריי באו ממרוקו, אבל בין עורך לבין הוריי, אני מניח שאין שום קשר, אלא אם כן, הייתה פה מדינה, כן, יש פה מדינה, והם באו בגללה, והם שותפים לפרויקט הזה. אחרת הם היו חיים בשני קצוות של העולם. אותו דבר כמובן עם ערבים, ועם רוסים, ועם דברים כאלה. לכן, הדבר שממעשה מייצר איזושהי שותפות גורל, בשביל האזרחים, זה המוסד של המדינה, והוא לחלוטין מיותר בשיח הפוליטי. מיותר במובן שמייתרים אותו, כן? הוא לא רלוונטי.
אבל מה זה שיטה הרובית? בואו נחזור באמת לבייסיקס, מול מה אנחנו מנגידים את השיטה היחסית, כי תלמיד, אני חושב, תלמיד האזרחות המצטיין שסיים י' ב', או אפילו מישהו ש... אתה יודע מה? סיים בהצטיינות אפילו, בית ספר למשפטים או בית ספר למדעי המדינה, יכול להיות שהוא בכלל אף פעם לא עשה קורס על שיטת בחירות.
זה מדהים.
לא, אני אומר, אז בוא... זה הרי אחד הדברים, בעיניי, הכי בסיסיים במחשבה פוליטית, לדבר על שיטת בחירות.
אני מסכים איתך, אני חושב שזה הדבר הכי בסיסי במחשבה פוליטית. תשאלו
כאילו,
איך...
אם היא טובה והיא עובדת, אז לרוב לא חושבים עליה. מה שמפתיע בישראל, שהיא לא טובה, והיא לא עובדת, ואף על פי כן לא חושבים עליה.
אז אני שאלת לך את השאלה הזו. אתה הזמנת אותי לדבר על זה. כיצד ייתכן? תסביר לי את זה. זו באמת, זה קוננדרום רציני מאוד. שאנחנו עוד מעט 3 שנים, כמעט 3.5 שנים, נהיה במערכת בחירות חמישית. כיצד ייתכן שב-4-5 שנים אנחנו בחמש מערכות בחירות ואין כלי תקשורת אחד שהופך את זה לנושא?
ששם את זה על סדר היום בצורה אינטנטיבית.
אין כלי תקשורת אחד שאומר זה סיפור בוער, זה הבעיה הגדולה. אין לך, סלח לי, מוסד אקדמי אינטלקטואלי אחד שהופך את זה לנושא, ואתה תגיד לי, רגע, אין גם אף מפלגה שהופך את זה לנושא.
למרות שיש
זה...
מפלגות עם אינטרס כזה.
למרות שאנחנו, תראה,
אולי לליכוד, אולי ליש עתיד יש אינטרס.
תראה, אני חושב, אני תמיד חשבתי, הליכוד קודם כל זה מפלגה שיש לה אינטרס מובהק לזה. ואנחנו רואים סימנים כאלה בליכוד. חשבתי שמנגד פעם מפלגת העבודה, שיש לה אינטרס מובהק שזה יקרה, כי אז היא תהיה המפלגה הגדולה שתעמוד מול הליכוד, ולא כל המשחקי זהויות האלה שאנחנו רואים פה. אבל אולי עכשיו יש עתיד, אבל תראה, זה מרתק, זו שאלה שהיא מרתקת. ואני חושב עליה המון. אני מנסה להבין כיצד ייתכן שלא מדברים על הדבר הזה. זה כאילו איזושהי אמת מוכחשת לחלוטין, שאסור לדבר עליה. תדברו על הכל, תגידו כן ביבי, לא ביבי, תגידו את הדברים הכי נוראים באולפני הטלוויזיה, אבל אל תגידו אף פעם שהשיטה לא עובדת. ולהערכתי, הסיבה שזה לא כך, זה לא רק בגלל שהשיטה הזו היא, אנשים פשוט לא חושבים על זה, כן, על הבעייתיות הזו. אני חושב שיש אינטרסים מאוד מובהקים, שמגולמים בשיטה היחסית. וברור לקבוצות מסוימות, שאם תהיה שיטה רובית, ואני כבר אסביר מהי, היא תפרק אותה מכוחם. מהי שיטה רובית? כן, אני בניתי ביחד עם דניאל בראון, לראשונה. מהי שיטה רובית?
באמת, בוא נלך ניטרלי. אנחנו עכשיו בקורס. שיטה רובית. אחר כך אתה אומר, יש לי הצעה שמשלב שיטה רובית, עם משהו ממוחשב, אקסלים, וזה נהדר.
כן, בסדר.
אנשים לא יודעים מדי מה שיטה רובית.
שיטה, תראי, יש כמה שיטת בחירות אזוריות, ויש שיטה רובית. שיטת הבחירות האזורית, באופן כללי, אומרת שלאזור צריך להיות נציג. עכשיו, יש שיטות שונות, יש גם הצעות שונות לאורך השנים. הייתה הצעה של פרופסור מנחם מגידור, אגב, לקחת את הנפות של משרד הפנים, 17 נפות, ולאפשר בתוך הנפות האלה בחירות של כמה מועמדים. זו לא שיטה רובית. שיטה רובית אומרת שאנחנו נשלח ממחוז אחד, נציג אחד. עכשיו, יש בעייתיות עם זה מדוע, שאם אתה הולך לבחירות הפופולריות, היחסיות, אז אתה מקבל ייצוג שהוא הולם. אבל בבחירות כאלה שהם רוביות, הוא אומר, המנצח לוקח את הכל, אלה שהפסידו באותו מחוז, אין להם ייצוג, אבל הוא בכל זאת צריך לייצג אותם.
לדוגמה, נגיד שניקח, נמציא מחוז, בסדר? לא שזה אפשרי מבחינה גיאוגרפית, מחוז של תל אביב, על כל השטח המוניציפלי שלה, ובני ברק. ונעשה שיטה רובית, שבה רק נציג אחד נבחר. אז כנראה בוודאות זה יהיה נציג של יש עתיד, כי הוא זה שזכה בבחירות האחרונות ברוב הקולות בתל אביב, ואז בעצם על ידי סרטוט גבולות, מה שנקרא gerrymandering, לא נכון שעושה מניפולציה, אז אתה בעצם לוקח את כל הכוח של החרדים, אתה הופך אותו לאפס, ואתה לוקח את כל הכוח של יש עתיד, ואתה הופך אותו ל-100, באופן כזה שמבטא לגמרי את יפו, כי... כמובן ששום נציג ערבי או שום נציג עם אוריינטציה כזאת או אחרת ערבית לא יזכה, ויהיה בעצם נציג אחד לכל המיליון ומשהו קולות האלה.
כן, תראה, אני חושב שהכיוון שאתה לוקח הוא לא טוב ולא נכון.
גם אני חושב שהוא גרוע.
גם מבחינת ניתוח, מכיוון שברור שהג'רימנדרינג זה הדבר שהכי מדאיג את כולם. זאת אומרת, איך נחלק את הגבולות האלה? ובארצות הברית מתנהל מאבק, מכיוון שהג'רימנדרינג הוא בידיים של הפוליטיקאים ולא של בתי המשפט או של ועדות ציבוריות, אז באזורים מסוימים, מפלגה מסוימת חזקה יותר, אז היא מחליטה על הגבולות בצורה כזו או אחרת. אבל במקומות אחרים בעולם, החלוקה הזו מתבססת על חלוקה אזורית קיימת כבר, כן, של שלטון פנימי, וזו חלוקה אזורית שמוגדרת על ידי פרמטרים מאוד מסוימים, ושניתן לשנות אותם במידה שיש גידול באוכלוסייה, בהתאם לפרמטרים מסוימים. מה שאנחנו מציעים זה חלילה אף אחד לא רוצה למחוק אף קבוצה, כן? אבל מה שאנחנו מציעים זה מה שאני הצעתי, זה שבמקום שאני אחלק את הגבולות האלה, ואני יושב על מפה ואתחיל לסרטט, ויגידו כמובן, יש לו אינטרס לסרטט, כמו שאמרת, בני ברק ותל אביב ויפו ודברים כאלה. אנחנו אמרנו דבר מאוד פשוט, בוא נעשה את הדברים מלמטה למעלה. בוא ניתן לדברים לצמוח מהשטח, מנתונים אמפיריים.
אז הצגנו רגע את הביקורות על השיטה הרובית, אבל מה בעצם הדברים שהופכים את השיטה הרובית לשיטה שהיא הקונצנזוס בכל רחבי העולם, לפחות בחלק משיטת הבחירות? זאת אומרת, אפשר לשלב כמובן תמיד רובית ויחסית זו לצד זו, בחלק מהמדינות בעולם יש רובית לפרלמנט העליון ויחסית לפרלמנט התחתון, זאת אומרת, יש לנו המון שילובים, אבל למה בעצם השיטה הרובית היא קיימת בכל מקום? רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
היא שיטה מאוד יעילה, היא גם שיטה הגיונית. אנחנו רוצים קרבה בין הנבחר לבין הבוחר. בארצות גדולות אגב, אתה לא יכול לבחור בשיטה יחסית, ואז אנשים בקולומבוס אוהיו יבחרו מישהו שנמצא בוושינגטון ואין להם שום קשר אליו, והם צריכים אותו שם שידבר איתם. במיוחד בארצות גדולות. אבל השיטה הרובית היא שיטה עם הרבה מאוד מעלות. יש לנו קודם כל את הקרבה בין הבוחר לנבחר, שיוצרת סוג של ביקורת ואיזונים ובלמים של השטח מול הפוליטיקאי. הוא לא יכול לעשות מה שהוא רוצה. אם הוא רוצה להיבחר שוב, כדאי מאוד שהוא יעשה כפי שהוא הבטיח בבחירות, ואם הוא לא עושה מה שהוא הבטיח בבחירות, הוא יצטרך להסביר את זה טוב מאוד לבוחרים שלו. ואם ישנם שינויים כאלה ואחרים במציאות, וצריך לעשות שינויים במדיניות, יש לנו את האפשרות הזו ליצור, וזה הדבר המרתק בשיטה רובית, שזה למעשה וסתים, בין התנודות השונות שאנחנו רואים במציאות, בין אם הן כלכליות, דמוגרפיות וכדומה, לבין הייצוג הפוליטי. כי ברגע שיש לך נציג בשטח, הוא יודע לבטא את הלחצים האלה. שיש לך שיטת בחירות יחסית, יש לך המולה, יוקר מחיה, אין עם מי לדבר. עניינים ביטחון, אין עם מי לדבר. ואז יש מין הרגעה שבסוף הוא מתפוצץ. הוויסות הזה של הלחץ בין המבנה הפוליטי לאינטרסים הפוליטיים מתנהל מידי יום ביומו בשיטה הרובית, והוא לא קיים בכלל בשיטה היחסית.
מה שיש לך בעצם בשיטה הרובית, ממה שאני מבין את הדברים שאתה אומר עכשיו, זה אחריותיות. זאת אומרת, יש לך נציג, נגיד, בוא נעשה באמת חלוקה נורמלית כזאת, נגיד שיש איזשהו נציג של סדרות, נתיבות והקיבוצים שם ליד, מישהו שהוא אחראי על המועצה האזורית אשכול, הנגב המערבי, כל את איזה אולייק, זה לא משנה כרגע אם אנחנו מחברים קיבוצים וערים ביחד או לא. הבן אדם הזה, בגלל שהוא היחידי שנבחר, אז האינטרסים היחידים שלו זה האינטרסים האזוריים, כמובן גם יש לו אינטרסים לאומיים.
אנחנו חייבים לשלב אותם.
יחד עם זה. כן, אבל הוא לא איש מפלגה, הוא לא עסקן מפלגתי. הוא לא מישהו שחייב את קיומו הפוליטי ליאיר לפיד, נפתלי בנט, בנימין נתניהו, או מרכז הליכוד, או מרכז העבודה, או איזושהי מפלגה.
אתה עושה עוול לליכוד. הליכוד הוא לא מפלגה מהסוג הזה, הוא מפלגה דמוקרטית, שנבחרים באנשים גם על בסיס אזורי, אבל אתה צודק לגמרי לגבי שאר המפלגות.
לא, אבל גם, אני רוצה לומר באופן מאוד חד וברור, כשיש לך מפלגה עם פריימריז, שבה רק מי שמתפקד ומשלם את אותם 46 שקלים לשנה, שדרך כלל זה גרושים, יכול להשפיע. אז יש לקבוצות לחץ, כפי שלמדנו בתיאוריית הבחירה הציבורית, שמאוד שווה להכיר אותה קצת, יש סרטון של חצי שעה נהדר, פשוט תרשמו מדוע הפוליטיקאים כל כך כושלים, ותראו את הסרטון הזה, סרטון נהדר. אז קבוצות לחץ יכולות להשפיע בצורה הרבה יותר אפקטיבית מבחינתן על האינטרס הציבורי, או לאינטרס שלהם, סליחה, של קבוצת הלחץ, דרך פריימריז, מאשר דרך שיטה אזורית. בוודאי, זה אין ספק. וכנראה, בגלל שהמדינה הזאת, וכנראה בגלל שהמדינה הזאת הוקמה על ידי קבוצת לחץ שנקראת ההסתדרות, אז הם רצו את ההשפעה היחסית המאוד גדולה הזאת על פריימריז, ולכן אני לא מבדיל, כי זה לא משנה אם כרגע פוליטיקאי בשם, נגיד, שירלי פינטו, או פוליטיקאי בשם אמיר אוחנה, חייבים את קיומם פוליטי לאיזשהו מנהיג אחד, או לפריימריז, בסופו של דבר, הם מנותקים מהשטח במובן הזה, שהם לא נבחרים ישירות על ידי הציבור, אלא הם נבחרים בראש ובראשונה על ידי המפלגה שלהם, בין אם המפלגה שלהם זה איש אחד, כמו יאיר לפיד או נפתלי בנט, ובין אם המפלגה שלהם זה מיעוט שמשלם כספים, ושאשכרה מגיע להצביע ביום הפריימריז, כמו בליכוד או כמו בעבודה.
תראה, אני רק חייב לתקן אותך מבחינה היסטורית. המפלגה הראשונה שיש בפריימריז זה הליכוד. הליכוד זה המפלגה הדמוקרטית הראשונה בישראל. כן, בהתחלה בחרו את חברי הכנסת במרכז הליכוד. אחרי זה עברו לשיטת השביעיות, ואחרי זה עברו לפריימריז. מפלגת העבודה אימצה את הפריימריז לאחר ויכוח קשה במהלך 1992, ובגלל שיטת הפריימריז יצחק רבין נבחר, והוא גם נבחר לראשות הממשלה. עד לאותו רגע הייתה שם ועדה מסדרת, והיה את המרכז של המפלגה שבחרת היושב ראש.
שבחרת, אבל מי בחרת ראש. ועדה מסדרת?
הוועדה המסדרת נבחרה על ידי המרכז והיושב ראש.
בסדר, כן? אז גם שם היה, שם היה מרכז.
ההסתדרות לא קשורה שם. מי שמכניס את קבוצות הלחץ, מה שמעניין בסיפור הזה, שקבוצות הלחץ בפריימריז, אלה הם למעשה בעיניי שתי קבוצות עיקריות. הקבוצה העיקרית הראשונה זה כמובן בעלי עניין שמשקיעים כספים בפריימריז כדי שמישהו ייבחר.
בעיקר ועדי עובדים.
כן? לא, ממש לא, ממש לא. אני חושב שעיקר העניין אתה מוצא דווקא אצל בעלי און שרוצים לטפח צד אחד מסוים ונותנים הרבה כסף בדרכים שונות כדי שהוא יתמודד. והדבר השני...
הטענה הזאת מעולם לא נכונה, אבל מעולם לא שמעתי על איזשהו בעל הון ששולט בליכוד.
לא שולט בליכוד, אבל עומד מאחורי מועמדים מסוימים, בוודאי. אנחנו רואים בכל מיני מקומות, אני למען האמת התמודדתי בפריימריז בעבודה, אז אני יודע איך זה עובד, כן?
תפסיק לנו, מיכל, זה צריך להיות ככה.
כן, אוקיי.
אל תגע בנקופה, רק תקרוב.
הדבר השני זה כמובן התקשורת, כן? ומידת הקרבה שלך לתקשורת. עכשיו, מידת הקרבה שלך לתקשורת היא קריטית, כי מה שמגדיר את הקרבה זה לא רק יחסים אישיים שלך עם עיתונאים, אלא מין הסכם שבשתיקה. שממנו אתה מבין, שאני מוכן לשרת את הסדר הישן, ואני לא אגע בו, כן, אני רק אשחק את המשחק הרגיל באותו תיאטרון, ורק תתמכו בי. שיהיה מועמד שיגיד שהוא רוצה לשנות את השיטה, ושיהיה איזשהו רמז שבשינוי השיטה הזו, יש סיכוי, כן, שהמבנה החברתי-תקשורתי בישראל ישתנה מקצה לקצה, ודאי שאותו מועמד לא יזכה לשום תמיכה. אז ישנם המון קבוצות לחץ, אבל אתה צודק, זה לא הנקודה, אנחנו לא דנים בזה.
אבל השיטה האזורית בעצם גורמת גם לאחריותיות, שוב, אני משקף את הדברים שאתה אומר, מקרבת מאוד את הפוליטיקאי לציבור, בלי מתווכים באמצע של מרכז, של פריימרי, של מפלגה, של משהו כזה או אחר, וברגע שבאמת האינטרסים של אותו ציבור יופקרו, אז אותו פוליטיקאי הולך הביתה.
נכון.
כי הוא פשוט לא הראשון. זאת אומרת, השיטה הרובית אומרת, הראשון שעובר את קו סיום, הוא זוכה בכל הקולות. כמובן שאפשר גם שיטה אזורית אחרת, שבה נבחרים כמה נציגים מכל אזור.
אני בעד הרובית, אוקיי.
הרובית היא באמריקה.
כן, היא לא באמריקה, סנטור, באנגליה,
לא,
בכל
אני אומר, מיני מקומות. כולנו אוקיי. מכירים את אמריקה הכי טוב, אני חושב, את כן. אמריקה, את אנגליה, את צרפת ואת גרמניה.
גרמניה זה... תראה, לגבי האחריותיות, שזה זה נקודת מפתח, אבל היא לא התכלית של המהלך. כי תחשוב...
אבל היא חשובה מאוד.
היא חשובה מאוד.
לא יהיה לך גולדפרב והשני, ולא יהיה לך כאלה שעכשיו...
לא יהיה לך סילמן, ולא יהיה לך...
כן, לא יהיה לך בגידות.
זועבי ודברים...
אין בגידות בשיטה הזאת.
אבל זה התוצר משני של מה שאני אומר. לי חשוב התוצרים היותר משמעותיים. תראה, הדבר המרכזי שיש לך קרבה גיאוגרפית ואישית, תחשוב על מנדט בישראל, מנדט שווה פורמלית, לא מעשית, 52 אלף קולות, אם יבואו 70%, אנחנו יהיו ב-30 אלף קולות, כן? אבל 52 אלף קולות. תחשוב, מה זה 52 אלף קולות? הם מרוכזים בגיאוגרפיה מאוד מסוימת. מי שרוצה להיות מועמד ולהיבחר, הוא צריך לפגוש את האנשים האלה.
זאת אומרת, זה שכונה בפתח תקווה.
שכונה, הוא צריך להסתובב ולדבר ולדפוק דלת דלת, ואם הוא לא פגש את רוב האנשים, הוא יתהלך בסמוך אליהם. והם ראו אותו, והם עקבו אחריו, והם יודעים מי הוא, והם יודעים מה הוא שווה, והם יודעים איך לפנות אליו. זאת אומרת, אלה האנשים שההיכרות איתם היא אינה מטווחת, היא לא מטווחת לא דרך יחסי ציבור, ולא דרך כלי תקשורת ודברים מן הסוג הזה. זה אדם שהם רואים אותו והם יודעים, אנחנו יכולים לסמוך עליו או לא לסמוך עליו. אנחנו מאמינים ברעיונות שלו או לא מאמינים ברעיונות שלו. הקרבה פה היא מאוד מאוד חשובה, וכל הרעיונות של שקיפות בבת אחת הופכים לשוליים, כי יש פה קרבה בלתי אמצעית. אבל הסיפור באחריותיות בעיניי שהוא הכי מרכזי, זה שאתה יוצר שוב הלימה בין האינטרסים והבחירות של האזרחים לבין המבנה הפוליטי. כי ברגע שיש לך אלימה, יש לך גם מבנה פוליטי חזק ויציב, שמשקף את השאיפות של האזרחים, אבל הוא גם יציב בפני עצמו, והוא גם תופס את עצמו כמבנה אחיד, שפועל למען מטרה משותפת. המטרה של בחירות אזוריות, זה לא בחירות אזוריות כמטרה לכשעצמה, זה אמצעי בדרך להקמתה של מדינה יותר מתוקנת, מה שאני קורא לו רפובליקה ישראלית.
כן, אבל אני חושב שיבוא, שוב, מתנגדים, אנחנו צריכים כן לגעת קצת בביקורת, ויגידו, דווקא בשיטה הרובית אתה יוצר פרגמנטציה של החברה הישראלית. במקום שכל מפלגה תשרת את הרוב, את אלה שבחרו בה, את אלה שמאמינים בדרך של אותה מפלגה, בין אם זה ציונות דתית, שתשרת את הציונות הדתית, ובין אם זה ליכוד, שישרת את מצביעי הליכוד, אתה יוצר פה עכשיו, הוא משרת רק את סדרות ונתיבות, והוא משרת רק את השכונה ג' בבאר שבע, והוא, כאילו, אתה עכשיו הופך את הפוליטיקה הישראלית לכזאת שמיוצגת על ידי מלא מלא אזורים קטנים, וכל אחד דואג רק לעצמו.
אוקיי, תראה, השאלה איזה מדינה אתה רוצה. אם אתה רוצה ועד של קהילות, ככה אתה רואה את המדינה, שהיא סוג של ועד של קהילות, אז השיטה יחסית היא מצוינת, אז צריך נציג לציונות הדתית, וצריך נציג לחרדים האשכנזים, וללהט"בים של תל אביב, תקימו את המדינה הזו. אני מאמין במדינה אחרת, אני מאמין ברפובליקה, מדינה שהזהות שלה היא למעשה בבואה של האזרחים כולם, שהיא מגבשת את הזהות שלהם, שהם מזדהים איתה. עכשיו לגבי העניין של הנציג בסדרות ונתיבות, בוודאי שהוא ידאג לאינטרסים המקומיים, אבל זו איוולת לחשוב שמי שיגיע לפרלמנט ידאג רק לעניינים מקומיים. הרי הוא יושב בפרלמנט של ישראל כולה. המשמעות של זה היא שאנחנו לוקחים את הסיפור הישראלי, כפי שהוא עכשיו, זה סיפור של פרגמנטציה של רעיונות וזהויות שמפרק את המדינה. אבל מה שעושה בחירות אזוריות, זה היא הופכת את הזהות של ישראל, אם תרצה לסוג של פאזל. קח את מדינת ישראל, תעשה אותה לחתיכות של פאזל, ותגיד שכל נציג אזורי שאנחנו שמים אותו יחד, משקף ובונה את הזהות של המדינה הזו.
היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, עלה למשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים. על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה. אז רגע, אני חוזר לשאלה שלי. איך אנחנו דואגים לזה שלא תהיה פרגמנטציה, ושלא כל אחד ישרת רק את האינטרסים של האזור שלו, וברגע שהוא מגיע לפרלמנט, הוא בעצם נהיה כזה כלל ישראלי אוטופי כזה.
אוקיי, קודם כל יש פרגמנטציה היום, היא פרגמנטציה נוראית, היא פרגמנטציה של זהויות, של קהילות. אני מעדיף פרגמנטציה אזורית, אבל איך אנחנו מונעים מצב שבו הפרגמנטציה האזורית באמת תפרק אותנו למקומות גיאוגרפיים שונים? בשתי דרכים. אחד, קודם כל אנחנו תופסים את ההרכב והזהות של המדינה כזהות שמורכבת מכל חלקי הפאזל של כל החלקים הגיאוגרפיים של מדינת ישראל. הדבר השני, זה שאנחנו יוצרים למעשה משטר של 2 מפלגות גדולות, אולי 3, אולי.
הן נוצרות, כן? דרך אגב, באופן עצמאי, בלי...
טבעי, אני לא קובע כלום.
זאת אומרת, המפלגה הדמוקרטית והרפובליקנית בארצות הברית, זה לא כאסור להקים עוד מפלגות,
יש
חלילה.
יש מלא מפלגות,
לא? לא, אני אומר, יש הרבה מפלגות.
יש אפילו מפלגה קומוניסטית אמריקאית.
כן, הן די קטנות, באמת יש וידאו חזק לגבי הכינוס של המפלגה הקומוניסטית האמריקאית, שהם ככה נפגעים מכל דבר, זאת אומרת, בא נועם משהו, ואז לכל אחד עם רגישות מיוחדת יש את הזכות לעצור אותו באמצע הנאום, כי הוא פגע באיזה קבוצת יחס כלשהי. יש איזה סרטון נחמד ביוטיוב, תחפשו, לא בטוח מה שמו, אבל מותר בעצם להקים כמה מפלגות שרוצים, אבל באופן טבעי, בגלל שיטה רובית, שרק אחד לוקח את כל הקולות, מתאחדים סביב מפלגה אחת, מתאחדים בדרך כלל סביב שתי מפלגות, ואתה אומר אולי שלוש, למה אולי שלוש?
כי אנחנו רואים פחות או יותר מבנים כאלה, אנגליה ומקומות אחרים שצומחות לנו, במיוחד בשנים האחרונות, שצומחת מפלגה שלישית. אבל אני מתקשה לראות את זה מעבר לשלוש מפלגות.
בדרך כלל זה שניים. אולי בישראל, בחברה הבדואית או בצפון.
אני לא מאמין, אבל תראה, אני חושב שבכפוף לרעיונות של בחירות אזוריות, שאנחנו עוד לא נגענו במודל שאני ודניאל בראון בנינו, אבל בכפוף לשינוי שיטת הבחירות, חייב להתקיים גם שינוי אחר של שיטת המשטר. וברגע שתהיה לנו שיטת בחירות אחרת, אנחנו צריכים לקבל, לעשות כמה תיקונים בשיטת המשטר. לדוגמה, כן? אם אנחנו רוצים שהנציג האזורי לא ייצג רק את האינטרסים של עצמו, שיהיו לו עמדות בשאלות של ביטחון, ושאלות של מקרו-כלכלה, ושאלות של תקציב, ושאלות פיסקליות, מוניטריות, שאלות של איכות סביבה. כן, כן, אבל מעבר לתחום שלו.
לא,
כן?
לא באופן אישי. אם אנחנו רוצים שתפקד כפרלמנטר טוב.
כן, אבל לא, אני לא יכול לשמור את זה לרצון שהוא יתפקד כפרלמנטר טוב. אני צריך ליצור מבנה שיגרום לו לתפקד בצורה כזו. ואני חושב שהדרך הנכונה לעשות את זה, זה להטיל כמה מגבלות על צורת בחירות כזו. למשל, מגבלה ראשונה, זה שאם יש מפלגה שרוצה להתמודד בבחירות רוביות, בחירות אזוריות, היא צריכה להריץ מועמדים בכל המחוזות. במקרה שלנו זה 120 מחוזות. זו אופרציה די רצינית, רק מפלגות מאוד גדולות יכולות לעשות את זה. דבר שני, אם אתה נציג אזורי ואתה רוצה להיבחר באזור שלך, אתה חייב להגיד את מי אתה מריץ לראשות ממשלה. ואותו אדם שאתה מריץ לראשות ממשלה ואתה נציג שלו בפרלמנט, ואם הוא משיג 60 מחוזות, 61 מחוזות, הוא מנצח בהם, הוא ראש ממשלה, אותו אדם הוא זה שמדבר על האינטרסים הכלל ארציים, הלאומיים, אם בשאלות של ביטחון וכלכלה וחוץ.
אבל בלי אומר, בשיטת בחירות נשיאותית שבה הנשיא או ראש הממשלה נבחר ישירות על ידי
העם. לא, אני חושב שאפשר לשמור את זה כך, בלי שאנחנו בוחרים אותה ישירות, אבל הבחירות הרוביות הן למעשה בחירות לנציגים אזוריים שמזדהים לפני הבחירות עם מועמד לראשות ממשלה, ומצעירים מי המועמד שלהם, אי אפשר להחליף אותו אחרי הבחירות כמו שעושים עכשיו.
זאת אומרת, אין מסע ומתן, אין,
אין מסע ומתן, אין שום מסע ומתן. יושבת ועדת הבחירות ואומרת 61 מחוזות לנציג של הליכוד, כן. דוד, ישראלי קוראים לו, הוא השיג 61 מחוזות, הוא ניצח בהם של אנשים שמזדהים איתו וקבעו שהוא המועמד שלהם לראשות ממשלה, הוא הופך להיות אוטומטית לראש ממשלה. אבל אז ברגע שיש לנו את השילוב הזה, יש לנו שילוב מלמעלה, מועמד לראשות ממשלה שמדבר על האינטרסים הגדולים, ואינטרס מלמטה. אז תחשוב למשל, נלך למחוז שדיברת עליו, נתיבות שדרות. אז יש מועמד, כן, מועמד יעקב כהן קוראים לו לצורך העניין, והוא מריץ את רבקה ישראלי לראשות הממשלה. ורבקה ישראלי באה לבקר בנתיבות וסדרות, והיא אומרת, המועמד הזה הוא המועמד הכי טוב שלכם, כי הוא יגיד לכם למה, הוא דואג לכם, אתם מכירים אותו, הוא אמין וכדומה, ואז הוא יגיד, היא המועמדת הטובה ביותר לראשות ממשלה, כי היא תדאג לאינטרסים הלאומיים שלנו, ואני בפרלמנט אפעל בשבילה למען האינטרסים האלה. אנחנו ניצור שילוב בין אינטרסים לאומיים לאינטרסים אזוריים, ובעיניי הלחצים האלה מלמעלה ולמטה יכולים ליצור מערכת שהיא הרבה יותר הגיונית ממה שיש היום.
יש דיבורים מאוד משמעותיים, גם בארצות הברית וגם בכלל, על זה ששיטת הבחירות כמובן יוצרת חברה שונה. זאת אומרת, בשיטת הבחירות היחסית, יותר מאשר המגזר יוצרת המפלגה שמשרתת את האינטרסים שלו, השיטת בחירות יוצרת מפלגות שיוצרות מגזרים, שיוצרות מפלגות, זה כמו עם בונה צבא בונה עם, אז שיטת בחירות יחסית גורמת להיווצרותן של מפלגות או מגזרים כאלה ואחרים, באופן שמפוררת החברה. ושיטת הבחירות הרובית גורמת לאיזושהי התמרכזות לעבר איזשהו מחנה משותף כלל ישראלי, וזה אחת התוצאות אולי הכי נחמדות, הכי טובות, של שיטת בחירות רובית.
אני חושב שזו המטרה העיקרית. מעבר לשאלה של משילות,
כן?
ו-accountability ודברים מן הסוג הזה, אנחנו צריכים לראות כיצד שיטת הבחירות תגבש אותנו, ותיצור איזושהי חברה קצת יותר קוהרנטית, עם איזשהם ערכים משותפים, עם מטרות משותפות, לא משנה מי אנחנו ומה הזהויות שלנו. שיטת הבחירות היחסית, כפי שאמרתי, זו שיטה שמטפחת בידול, מטפחת צנאה ופרגמנטציה של חלקי החברה. שיטת הבחירות האזורית עושה בדיוק ההפך. בוא ניקח לדוגמה את השאלה של המחוזות. ברור לנו שאין לנו כמעט ואין לנו מחוזות שהם הומוגנים מבחינת האוכלוסייה והזהות שלה. יש הרבה מאוד מחוזות שהם לא הומוגנים. תמצא בהם דתיים וחילוניים, תמצא בהם אשכנזים ומזרחים, תמצא בהם לפעמים יהודים וערבים. אבל שם רק מועמד אחד ינצח. ואז מה עושים?
כן.
מה עושים? חייבים לבחור במישהו שיצליח לשדר שני דברים. אחד, אני יכול להיות הנציג של כולכם. שניים, אני אדאג לאינטרסים שלכם. אתם צריכים להאמין בי. ולראשונה בישראל נקבל תופעה של פרקטיקה של בחירות אחרת לגמרי. היום למשל, יהודים לא מצביעים לערבים. אף פעם לא. קורה שהערבים מצביעים ממועמדים יהודים, אבל לא ההפך. אנחנו נמצא תופעה כזו במקומות מסוימים. יהודים יצביעו לערבים. אנחנו לא מוצאים כמעט אשכנזים שמצביעים למזרחים. כן, יש הרבה ההפך, מזרחים שמצביעים לאשכנזים. אנחנו נתחיל לראות תופעות כאלה. אנחנו לא רואים חילונים שמצביעים לדתיים. אנחנו נתחיל לראות תופעות כאלה, כי הם ייצגו משהו אחר מעבר לזהות שלהם. בעצם זה שאנחנו נעשה תהליכי בחירה מן הסוג האלה באזורים שהם אתרוגנים, אנחנו נתחיל לגבש זהויות חדשות ואלטרנטיביות. זהויות אזוריות, אבל זהויות שמתגבשות סביב איזשהו משהו של איזשהו טוב משותף לכולנו, שהוא טוב משותף ישראלי.
בעצם, אני חושב שדרך הכי טובה לנסות לראות למה מה שאתה אומר באמת יקרה, זה דרך דיבור על תמריצים. בוא באמת נדבר על אותו יעקב כהן, שהוא נציג או המתמודד שמנסה להיבחר בנתיבות, שדרות, וכמה קיבוצים באזור. אז כנראה באמת הקיבוצים לא ישלחו מועמד, אבל גם אם הם כן ישלחו מועמד במסגרת אותה מפלגה שנייה שתרוץ שם, אותו מועמד לא ינסה להגיד, אני רק בעד הקיבוצים כמו היום. שיש לנו בעצם קבוצת לחץ שנקראת הקיבוצים, שהיא פקודה למפלגת העבודה, ומנסה שם לקדם את האינטרסים שלה. אלא הוא ינסה להגיד גם לסדרות ונתיבות, איך הוא ידאג לאינטרסים גם שלהם, וגם של הקיבוצים, וגם של כל האזור באופן כללי, ובעצם זה שהוא ינסה לעשות את הדברים האלה, וירוץ על הטיקט הזה שהוא בעצם טוב לכל מי שבאזור, הוא באמת גם ישתנה כנראה באופן פנימי. זאת אומרת, הוא לא רק יעשה שואו כלפי בחוץ, ויגיד לקיבוצים, אחרי שאני בחר, אני אדאג רק לכם, כי כמובן הוא יעוף במערכת בחירות הבאה, אם הוא ידאג רק לקיבוצים, ולא ידאג בעצם לרוב המצביעים שלו.
תראה, תיקח לדוגמה את מחוז בית שאן, שהוא מחוז קלאסי. תסתכל על המפה שלנו, תראה את מחוז בית כן. שאן. מחוז בית שאן הוא... העיר המרכזית בו היא בית שאן, כמובן, עם מספר הבוחרים הכי גדול. אבל מסביבה יש מלא קיבוצים. יש גם כפרים ערבים, עמק המעיינות, כן?
שפעם נקרא עמק בית שאן.
עמק בית שאן, נכון, שינו את זה לעמק המעיינות, מעניין.
מיתוג.
עמק המעיינות, גם מועצה אזורית גלבוע במחוז הזה, ויש שם יישובים ערבים. עכשיו, ביישובים הערבים מצביעים לרשימה המשותפת. בבית שאן מצביעים לבן גביר, כן? ובקיבוצים מצביעים נגד בית שאן, למפלגת העבודה ולמרץ. זאת אומרת, כולם... כל השכנים מצביעים נגד השכנים שלהם. שזה אבסורד. הרי האינטרסים הפוליטיים הכי מובהקים הם תמיד מקומיים. זה תחבורה, זה חינוך, זה איכות סביבה. אתם צריכים לאחד כוחות יחד, כדי שתחיו טוב יותר באזור שלכם. אז אם יהיה לך שיטת בחירות אזורית, כן? למשל, למחוז בית שאן, תמצא תופעה חדשה. אתה תראה מועמד, בוא נגיד, מבית שאן. שירצה להיות הנציג המחוזי ויהיה מועמד אחר מאחד הקיבוצים בסביבה. הרי ברור, כולם אומרים לי, אז הקיבוצניקים יצביעו בעד הקיבוץ, המועמד הקיבוצניק, והמזרחים יצביעו בעד המועמד מבית שאן. ואז לקבל אזור שהוא משוסע, כן, ברמה המקומית. אני אומר, זה לא נכון, מטעם מאוד פשוט. כל שדה פוליטי הוא כמו שדה מגנטי. תמיד יהיו שני כתבים. כן, אם יש מועמד של הקיבוצים אחד, מבטיח לך שיהיו הרבה קיבוצניקים שיהיו נגדו ויצביעו בעד המועמד ההוא מבית שאן. ואותו דבר לגבי המועמד בבית שאן. יהיה מועמד אחד שם, יהיו הרבה מאוד בית שאנים שיגידו שמצביעים בעד הקיבוצניק.
ושניהם יתמרכזו. שניהם לא ישארו בדיוק, בדיוק קיבוצים כמו בשומר הצעיר של הגרסה המאוד מדויקת של אפרים סנה.
זו בדיוק הנקודה. זה לא להתמרכז במובן להיות חלול, כמו שאנחנו מכירים את המושג של מרכז עכשיו. זה להתמרכז לדברים העיקריים בחיים. כן, וזו הנקודה החשובה, זה לא להיות סתם במרכז ולא קיצוני, אלא להיות בעיקר, בדבר, לעסוק בעיקר של החיים האלה, וזה לחיות טוב. אנחנו צריכים לפעול לבנייתה של חברה ומדינה ומדיניות ציבורית, שגורמת לנו לחיות יותר טוב ולא משהו אחר. אנחנו לא צריכים לריב אחד עם השני כל הזמן.
משהו נוסף שהוא מאוד מאוד מאוד, שוב אני יכול לעשות מאוד כאן עד סוף הפודקאסט, קיצוני בישראל, זה שיטת הבחירות, או נקרא לזה שיטת המשטר או הממשל, שבה לשלטון המקומי יש את כל הכוח, ולשלטון המקומי כמעט אין שום כוח.
שלטון המרכזי יש את כל הכוח.
אמרת את זה הפוך.
אמרת המקומי, כן.
אז אני אגיד זה שוב. שלשלטון המרכזי יש את כל הכוח, ולשלטון המקומי אין כמעט שום כוח, במובן של קביעת תקציבים, חקיקה ודברים בסגנון הזה. זה מגיע עד כדי כך, שאנחנו מדינה לא רק הקיצונית ב-OECD, בהקשר הזה של שלטון מרכזי חזק עד אימה, ושלטון מקומי חלש, אלא שמדינה אחרינו היא בהפרש של 70% מימון, וזאת טורקיה, והיא בהפרש של 10% במדינה הבאה אחריה, שהיא צרפת, שגם צרפת די ריכוזית, במובן הזה של שלטון מרכזי חזק, שיושב בפריז, והמחוזות והערות שדה.
דיפרטמה. כן.
לא דבר צרפתית, וכל המחאת האפודים הצהובים, אז אצלנו היה צריך להיות מחאת אפודים צהובים על סטרואידים. מה אתה אומר לגבי שלטון מקומי? איפה זה נכנס בתוך השיטה שלך?
תראה, זו שאלה שהיא טובה, שמשקפת את הבעיה באופן כללי, אבל זה תחום אחר לגמרי. למען האמת, אני הייתי חבר, גם השתתפתי בהקמתה של הוועדה לאזוריות של משרד הפנים לפני שנתיים, אפילו הגשנו את הדוח לנשיא לפני כמה חודשים, וחלק ממנו מיושם בהחלטת ממשלה, לפחות לגבי ביזור סמכויות מהחודשים האחרונים. אבל אתה צודק בטענה שיש ריכוזיות יתר של סמכויות בשלטון המרכזי, ובשלטון המקומי יש לנו הרבה מאוד אחריות אבל בלי סמכות. וזה משקף, אתה יודע, זה כמו המערכת בחירות שאנחנו מדברים עליה, כן? זה פשוט בתחום אחר. אבל ההבדל הגדול הוא שפה אנחנו מדברים על הרשות המבצעת, ופה אנחנו מדברים על הרשות המחוקקת. כשאנחנו מדברים על שיטת בחירות, אנחנו מדברים על המבנה של הרשות המחוקקת של הכנסת. פה זה המבנה של הרשות המבצעת, ולכל הדעות אגב, לכל הדעות, וזה לא הדעה שלי, זה מומחים וועדות ושרים וחקים, כולם מסכימים שזה מבנה שהוא בלתי אפשרי, ולכן הוועדה של משרד הפנים, שעמד בראשה מורדכי כהן, שהוא חבר עמית בכיר אצלנו במכון, המליצה על הקמתו של רובד שלטוני, רובד ביניים, אזורי, שיאגד בתוכו כמה רשויות מוניציפליות, ויהיה להם גם את האיגון משאבים, כן? וגם יהיה להם סמכויות שהם יקבלו מהשלטון המרכזי ומרשויות מוניציפליות, כדי לתכנן לדווח הארוך את האזורים שלהם.
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישע לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישע גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן. אלכסנדר המילטון אמר בפדרליסט שרשות השופטת היא, אין מה לפחד ממנה כי אין לה לא ארנק ולא חרב. אז אפשר לעשות היפוך של דבריו ולהגיד שרשות שאין לה ארנק היא לא רשות בכלל. זאת אומרת, הרשויות המקומיות בישראל לא גובות את המיסים שלהם בעצמן, כמובן הן גובות ארנונה גרעונית ברמה היסטרית, כי הן גובות רק בערך בין חמישית לרבע מההוצאות שיש להם פר תושב, ולכן לא ניתן לומר בכלל שיש להם ארנק, כי הארנק שלהם הוא מלא רק בכמה אגורות, והן צריכות לשלם בשקלים מלאים ו אי אפשר לדבר עליהם כעצמאיות. וכל עוד משרד הפנים מאשר כל הוצאה, או עושה כל מיני סדרים כאלה של מאצ'ינג, של אני אעזור לכם בתחום החינוך, אם אתם תקבלו את הפרויקט שאני רוצה שתקבלו, ואם לא אז לא, ויש לנו בעצם רק 7-10 רשויות מקומיות אשכרה, שיש להם תקציב לא גירעוני, אז אנחנו במצב קשה. זאת אומרת, אני רואה את הבעיה או את הפתרון מתחיל בארנק. מה דעתך?
תראה, אני חושב שאנחנו סוטים לתחום אחר לגמרי, אבל אני אנסה איכשהו לחבר ולחזור לעניין של בחירות אזוריות. אתה יכול לקחת כדוגמה את אשדוד. אשדוד זו העיר החמישית בגודלה כמדומני בישראל. אין לה את הסמכות לפתוח בית חולים, שאתה צריכה להיאבק עליו, על איזה הקמתו של איזה אסותא שם.
ומלון, יש להם סמכות.
אין להם סמכות לבנות מכללה. אין להם סמכות
ושכונה, לדברים. ושכונה חדשה, פינוי בינוי, יש להם סמכות, אין להם סמכות.
זה פשוט מדהים.
ולתקצב בית ספר, עכשיו, שעות תגבור, יש להם סמכות. אין להם סמכות לשטויות.
עכשיו אני רוצה לחבר את זה לשיטת בחירות האזורית. כן, עכשיו, התיקון הזה של המבנה, התיקון של המבנה של הרשות המבצעת, כמו שאנחנו מדברים עליו, וכבר יש קונסנזוס לגבי העניין הזה, זה לא, אנחנו לא, אין לנו מה לדחוף את העגלה הזו יותר, היא כבר רצה, כן? שמחתי הרבה. אבל התיקון של המבנה של הרשות המבצעת, בשאלה האזורית, הוא כרוך בעיניי גם בתיקון של, של שיטת הבחירות וברשות המחוקקת. מדוע? כי תתאר לעצמך, והיינו בבחירות אזוריות, וכפי שהמודל שלי מציע, לאשדוד יש שלושה מחוזות. כן?
לפחות, לא?
יש שלושה מחוזות. מבחינת מספר בוחרים, יש להם שלושה מחוזות. ויש שלושה נציגים של אשדוד בכנסת. והם מגיעים לממשלה, והם אומרים, רבותיי, יהיה בית חולים באשדוד. תרצו או לא תרצו, אנחנו נאבק על זה. מסתבר שבית חולים באשדוד זה אינטרס חיוני ביותר לכמעט 250 אלף איש. זה חשוב מאוד שאינטרסים כאלה יבואו לשיח הציבורי ויתנהל עליהם מאבק. ולא האם חברת כנסת מסוימת תהיה קונסולית בשנגחאי, או חברת כנסת אחרת בעלה יקבל משרה היכן שהוא. איך איבדנו את הדרך, ולא, אנחנו לא נאבקים על האינטרסים האמיתיים, שיהפכו את המקום הזה למקום הרבה יותר טוב והרבה יותר חזק. ולכן השילוב, כמו שאתה מתאר, של שיטת בחירות אזורית, ביחד עם שיטה, עם מבנה של הרשות המבצעת, שבו יש לנו מבנה רובד ביניים אזורי, שמארגן את הפעילות, של היום יום, של האזורים האלה, השילוב של השניים האלה יכול ליצור חברה הרבה יותר יעילה והרבה יותר חזקה.
אחד הדברים שמרבים לדבר בשבח הקפיטליזם, בהקשר של שיטת בחירות, בהקשר של ליברליזם, במובן המלא של המילה, ושכל אחד מאיתנו עושה המון בחירות בחיי היום שלו. אני החלטתי שנשים כאן מפה משובצת, בהחלטה אישית שלי. ואם היינו צריכים להחליט על זה בהחלטה דמוקרטית, איזה מפות כולנו נשים על השולחנות, זה היה מאוד פוגם בחירות שלנו. עכשיו, זה כמובן ברור וטוב יפה, אבל גם בעצם לבוא ולסכם את כל הדעות הפוליטיות שיש לי, לגבי הקמת בית חולים ולגבי כמה תחבורה פרטית או כמה תחבורה ציבורית, או אינטרסים של תחום הגז או דברים כאלה, לפתק אחד, גם זאת בעיה, שבארצות הברית התמודדו איתה בחלק מהמדינות בצורה מאוד יפה. זאת אומרת, האזרח לא רק בוחר מישהו שהולך לקונגרס של הסטייט, ומישהו שהולך לסנאט של הסטייט, הם בוחרים, וכמובן מי שהולך לסנאט ולקונגרס בוושינגטון הבירה ונשיא, שזה כבר חמישה פתקים, שלנו אין חמישה, לנו יש רק שלושה, הוא כמובן בוחר גם ראש עיר וגם חבר מועצת עיר, שעד כאן יש לנו. אבל מה שהוא עוד בוחר, זה את המפקד מחוז של המשטרה בחלק מהמדינות, והוא בוחר את ה-district attorney, את פרקליט מחוז, והוא בוחר גם לפעמים ועדת תכנון ובנייה, והוא לפעמים בוחר גם עוד סוגים של שופטים יותר נמוכים. בעצם הוא מפרק את השקפת העולם שלו, אני רוצה שופט שמאוד אוכף ברצינות חוק וסדר, ומצד שני אני רוצה ממשלה שנותן תקציבי רווחה מאוד גדולים, כדי מראש למנוע את הבעיה של החוק והסדר. ובישראל אתה חייב לבחור צד. או שאתה תבחר במפלגה הזאת, ואז כל האג'נדה שלך בכל שאר התחומים תימחק, או שאתה בוחר מפלגה אחרת, ואתה משלם מחירים מאוד כבדים בצד השני.
נו, למה אתה חושב שזה כך? למה זה
לא,
כך?
לא, אני שואל אותך, האם חקרתם את הנושא הזה גם, בשביל לבדוק, האם כדאי לעשות הצבעה גם לשופטים, גם לפרקליטי מחוז, ודברים כאלה?
אני חסיד של דמוקרטיה. בוודאי דמוקרטיה מקומית. ואם אנחנו חושבים, כמו שאתה מנסח את זה יפה, שהשאלה של בחירות דמוקרטיות אזוריות היא איננה רק שאלה של, אתה יודע, accountability ודברים מן הסוג הזה, אלא זו גם שאלה של אופי שאזור בוחר לעצמו. אזור מסוים, יש לו אופי מסוים, וזכותו להגדיר את האופי שלו, את האופי התרבותי ואת האופי הפוליטי שלו. וחלק מההגדרות של האופי התרבותי והפוליטי הוא גם להגדיר את נושאי המשרות במוסדות.
כלומר, כן? את הפקידים.
הפקידים. נוצר לך מצב בישראל שהוא מצב כמעט אבסורדי, שבו יש לך רשת של פקידים, יחד עם מערכת משפט. ויחד עם תקשורת, שחושבים שהמדינה היא בבועתם. היא בבועתם. כן? והם חושבים שהיא לא בבועתם של כל האזרחים. ומי שלא נמצא בתוך ה... בתוך הקבוצה הזו שיש לה מניות זהב, הוא איום על אופייה של המדינה. וכיוון שהוא איום על אופייה של המדינה, אנחנו צריכים לשים שומרי סף, כן? שימנעו מבעדם מלפרוץ את החומות. אבל היי, זו רפובליקה. זו מדינה של כולם. המשרות האלה, אם זה הג'נרל הטרני של התובע הכללי, או היועץ המשפטי לממשלה, או מפקד המשטר, או אחרים, הם צריכים לשקף את האינטרסים של האזרחים. והם ודאי לא יכולים לראות את האזרחים כאויבים שלהם, שצריך לבלום אותם. אתה יודע, זה משעשע שאנחנו מעלים את זה, אבל ב-95, לפני המון זמן, כן? הייתי סטודנט צעיר, והקמתי עיתון סטודנטים, קראו לו הינשוף. ובעיתון הזה, לפני הרבה זמן, אולי שמעת עליו, כן, והעיתון הזה היה בו טור של ביקורת חברתית דרך הארכיטקטורה, וכתבו את הטור הזה שני תלמידי הארכיטקטורה בבצלאל, ליאור שלם וקוזלובסקי, והמבנה הראשון שהם עשו עליו ביקורת חברתית היה בית משפט עליון, והכותרת של המאמר שלהם, אני מדבר איתך על 95, כן, הכותרת של המאמר שלהם הייתה מצודת הצדק, אמרו, זה מבנה שבנוי כמו מצודה. ישנם חרכי ירי שפונים לכיוון החלאות, כאילו העם הוא האויב של המצודה הזו, והמצודה הזו צריכה לבלום את ההסתערויות שלהם, כן, במקום שזאת תהיה ההשתקפות של העם, כן, ההשתקפות של האינטרסים של כולם. בית משפט עליון לא יכול לתפוס את האזרחים כאויבים שלו, הפקידות הבכירה לא יכולה לחשוב שנבחרי הציבור הם האויבים שלו. זה לא עולה על הדעת, זו פשיטת רגל של הדמוקרטיה, שהפוליטיקאים הפכו לאויבים, הפוליטיקאים הם הנציגים והם הריבונים, וברגע שאנחנו נבין שהם הנציגים של העם, והם הריבונים במדינה הזו, אנחנו ניתן ערך גדול יותר, גם למושג הזה של מדינה, ובוודאי ניתן ערך גדול יותר למרכיבים השונים של החברה, והם שונים, מה לעשות?
אז לקראת סיום הייתי שמח לשמוע את ההתייחסות שלך, לשתי הצעות שכרגע עומדות על הפרק, שתיהן באות מהכיוונים היותר שמרניים, קרן תקווה, פורום קהלת. הצעה הראשונה יצאה של דוקטור עמנואל נבון ופרופסור דיסקין, שהציעו במקום לשנות את השיטה בצורה כל כך קיצונית, כמו שאתה מציע, ודרך אגב הרבה מהדברים שאתה מציע אני מאוד באדם, כי אני חושב שהשיטה שלנו באמת פשטה רגל מזמן, והשיטה שלהם אומרת שצריך בעצם לעשות שיטה יחסית, אבל עם רשימות פתוחות, ועם אפשרות להסכמים בין מפלגות, זאת אומרת היום, נגיד הליכוד וציונות הדתית, יכולים לעשות הסכם רק לגבי העודפים של שתיהן, והן לא יכולות להגיד מראש, אנחנו בגוש כזה וכזה, ולכן כל מפלגה שלא עוברת את אחוז החסימה, מראש המנדטים שלו לא הולכים לפח, אלא אנחנו הולכים לאותו גוש, וכל מיני דברים כאלה, כמובן שנכתב על זה גם מחקר בפורום קהלת, וגם מאמר בכתב את השילוח, של דוקטור עמנואל נבון, מוזמנים לחפש דוקטור עמנואל נבון בגוגל ותמצאו את המאמר שלו, מאמר מאוד טוב לפי דעתי, ואני גם ראיינתי אותו על הנושא.
הם רוצים שתי תלים חיל אוויר, כן, בלבוש אחר, עוד פעם.
אבל זה יותר טוב מהמצב הקיים.
עוד פעם שתי תלים חיל אוויר, ומה מאפיין את השתי תל? כן, וזה ההבדל היסודי בין יהודי שתי תליסט לבין יהודי מדינתי. ההבדל היסודי הוא הכרעה. היהודי השטייטליסט ממשיך את אותה מסורת ישנה, בואו נחליט שלא להחליט. בואו נימנע מההכרעות. בואו נקדש את הזמני. אם אתם רוצים מדינה, ואני לא בטוח שהיהודים פה רוצים מדינה, כי הם לא מתנהגים ככאלה שרוצים מדינה, אבל אם היהודים רוצים מדינה, הם צריכים להכריע. והם לא יכולים להמשיך עם כל מיני פשרות, שכל התכלית שלהם היא להמשיך ולמרוח את הזמן. אנחנו צריכים שיטה אחרת לגמרי, שתיצור פה חברה אחרת לגמרי. כי אין לנו שום סיכוי לשרוד עם השיטה הזו. כי זו שיטה שמפרקת את ישראל, מפוררת אותה לשבטים שבטים, אנחנו נגמור בסוף בקהילת יהודי ארץ ישראל, שהיא הקהילה המשגשגת ביותר בהיסטוריה של העם היהודי. אבל זאת תהיה קהילה ולא מדינה. ויבוא יום, והיא לא תתפקד כמו מדינה, ויבוא יום ונהיה תחת חסותה של איזה אימפריה, כמו תמיד. אבל אנחנו רוצים להיות מדינתיים, ואנחנו רוצים מדינה. ואם אנחנו באמת רוצים מדינה, כדי שנפעל, כדי שתהיה לנו מדינה. ויש לזה משמעויות.
ומה לגבי ההצעה של דוקטור סגי ברמק, שכתב מאמר בכתב את השילוח לגבי ישראל צריכה סנאט, ובמילים אחרות, ישראל צריכה עוד בית, שהמטרה המרכזית שלו, כפי שכתוב דרך אגב בפדרליסט, זה להגביל את השלטון למען השלטון יהיה קצת פחות חזק. זאת אומרת, ברגע שאתה עושה שני בתי פרלמנט, שכל אחד מהם נבחר בשיטת בחירות אחרת, אז הם מקבילים זה את זה. דרך אגב, כל הדבר הזה כתוב במפורש, בצורה באמת גאונית, בפדרליסט 10, שכתב ג'יימס מדיסון, שווה לקרוא.
תראה, אני לא מתנגד לבית נוסף. אני חושב שהוא חיוני מסיבות אחרות. הוא חיוני בדיוק בגלל העניין, הוא חיוני בדיוק בגלל העניין הקודם שדנו בו, שהם הנציגים האזוריים יעסקו במקומיות. אז אנחנו צריכים גם איזה בית עליון שייצג את האינטרסים הכלליים, אולי של זקני השבט. והבית העליון הזה לטעמי לא צריך להיבחר בשיטה יחסית, אלא נהפוך, הוא צריך להיבחר בשיטה גיאוגרפית ולא דמוגרפית. כלומר, צריך לחלק את ישראל אולי ל-30 מחוזות, אולי ל-60 מחוזות, על בסיס גיאוגרפי מטר רבוע, כן? ולהגיד, כל מחוז שולח נציג אחד. לנגב, אגב, יהיו שם כמעט 60% מהנציגים.
כן?
אבל שם יהיה לך מצב מוזר, שבו שני מושבים שולחים נציג לסנאט, אבל אתם תדעו שהנגב הוא 60% מהמדינה הזו, ותתחילו לחשוב במונחים כאלה.
מעניין.
כן? ואז אנחנו נקבל מדינה שהיא מאוזנת גם גיאוגרפית.
אוקיי, אז עד עכשיו דיברנו על העקרונות הכלליים, ועל מה היתרון ברובית מול יחסית, ועל הרצון שלך בעיקר במדינה, ובזה שנפסיק להיות שטטל, ואתה מציע שיטת בחירות, שהיא אפשר להגיד מדעית, במוחשבת, עם איזשהו אלגוריתם, שנמנע מהעיסוק המאוד אובססיבי הזה, ומאוד פוליטי, של ג'רימנדרינג, בעצם שגורם לזה ששיטת בחירות אזורית, באה יד ביד עם סכסוך דמים סביב מה היו הגבולות ואת מי אתה מבטל. האם אתה מכניס יחד עם תל אביב את בני ברק ואז ביטלת את החרדים, או האם אתה עושה משהו שמשקף את האינטרס האזורי.
אוקיי, אני רק רוצה להגיד כמה מילים על הצעות קודמות שהיו בעבר. הייתה את ההצעה של דוד בן גוריון ב-58 ל-120 מחוזות בחירה. היו הצעות שונות מאז שנות ה-80 לשנות את שיטת הבחירות. ההצעות כמעט כולם הלכו במודל של 60-60, 60 ייבחרו באזורי ו-60 ייבחרו בארצי.
כמו גרמניה כזה.
כמו גרמניה, המודל הגרמני, נכון. הדוגמה, הניסיון הכי רציני שהיה עד עתה, זה היה ועדת הנשיא או ועדת מגידור, שקמה ב-2003, נשיא האוניברסיטה העברית מנחם מגידור עמד בראשה, ושוחחנו לפני יומיים על העניין הזה, שהוועדה הזו קבעה 60-60, אבל אם זה לא שיטה רובית, אלא שיטה אזורית, שכל אזור, 17 אזורים, שולחים כמה נציגים. אנחנו לראשונה, בהיסטוריה הישראלית, מציגים מודל, קודם כל של 120 מחוזות, אבל מודל אמפירי, כלומר הוא מבוסס על הפיזור של הבוחרים בארץ. מה שהתאפשר לנו, אני חושב שאנחנו עושים את זה ראשונים, כי אנחנו בעידן חדש טכנולוגי שיש לנו את האפשרות לאבד ביג דאטה וליצור מודלים כאלה. ומה שאמרנו, במקום ללכת על שיטת בחירות שהיא שבה אנחנו ועדה קובעת את הגבולות ויש ויכוחים של ג'רימנדרינג, כמו שאתה מתאר עכשיו, אמרנו בוא ניתן לשטח להגדיר את הגבולות האלה. לקחנו את האקסל של רשימת הקלפיות של הבחירות האחרונות. יש שני נתונים מאוד חשובים ברשימה הזו. אחד זה הכתובת של הקלפי, ושניים זה מספר הבוחרים של הקלפי. את הכתובות של הקלפיות הכנסנו לקואורדינטות של גוגל, מאפס, ולקחנו את המספרים, ועם אלגוריתם מסוים אמרנו על בסיס של קרבה גיאוגרפית לחבר קלפיות, כדי להגיע למסה קריטית של 52,000 קולות.
ואז אתה לא יודע אם זה מחבר בין, נגיד, בני ברק לרמת גן, באופן שהוא קצת מניפולטיבי ומבטל את הבני ברקים כי הם פחות.
תראה, קודם כל אין מניפולציה, כי זה אלגוריתם עושה את זה, זה אף אדם לא עושה את זה.
אבל הצגנו כל אלגוריתם מוכוון על ידי אדם.
לא, אנחנו קבענו רק שני פרמטרים. קבענו פרמטר של 52,000 קולות, ופרמטר שני של קרבה גיאוגרפית, תחבר את הכי קרובים אחד לשני.
כלומר, האלגוריתם צריך למצוא בצורה מתמטית כמה שיותר קרוב, עד שמגיע ל-52,000.
נכון מאוד.
זאת אומרת, נגיד, בוא נתחיל בפינה הכי פינתית, אלת, אז באלת הוא מתחיל מטאבה, צפונה, לדגום עוד ועוד ועוד קלפיות, עד שמגיע ל-52,000.
מגיע ל-52,000, אתה מקבל אלת אלות, נסגר.
אלת אלות, ואז שוב עולה צפונה, נה,
נכון.
אז אתה מקבל, נגיד, עד מצפה רמון, אולי כולל.
נכון. תראה, הדבר המעניין זה נכון. תראה, עשינו שני מודלים שעונים על מה שאתה אומר. אחד זה המודל שתיארתי עכשיו, שזה קרבה גיאוגרפית בין קלפיות. המודל השני שעשינו, זה קרבה גיאוגרפית בין קלפיות, להגיע ל-52,000 קולות, עם עוד סייג אחד, שזה צריך להתחשב בגבולות המוניציפליים. כלומר, לשמור על הגבולות המוניציפליים. יש כבר חלוקה אזורית בישראל, שזה החלוקה של הגבולות המוניציפליים. כלומר, זה נכון לגבי רשויות מוניציפליות שנמצאות רחוק מהמרכז, שאין להם קדר של מנדט. והרעיון הוא שלקחת את כל הרשות הזו יחד, ולאחד אותה עם רשות שכנה, עד שאנחנו מגיעים לקדר של מנדט. אז אתה מוצא...
רגע, אבל אין אפילו, כנראה, מטר על מטר בישראל, של היא לא חלק מרשות מקומית, שהיא מועצה אזורית נגיד. אין. זאת אומרת, נגיד יש לך את ירוחם, וירוחם היא מועצה מקומית.
אבל ואין לה 52 אלף קומית.
ואין לה.
נכון.
אבל היא נמצאת במרחב של מועצה אזורית, בטח...
הר הנגב.
הר הנגב. Mm-hmm. אז איך מחברים?
הר הנגב, וירוחם, ודימונה ביחד, ויש לך מחוז נפלא. Mm-hmm. ודאי, קח את הרד.
ובמה זה שונה מהאלגוריתם הראשון?
הראשון רק מחבר את הקלפיות יחד כדי ליצור. למען האמת, אני חייב להגיד שברוב המקרים קיבלנו תוצאות דומות.
אוקיי.
אבל, יש מקומות אחרים שלא, אבל חשוב לשמור על הזהות הקהילתית של אותם אזורים. אתה מקבל מועצות אזוריות מסוימות שמתחברות עם מועצות מקומיות, ופתאום אתה רואה שיש מכנה משותף שם. קח למשל את רהט. העיר הבדואית הכי גדולה באזור, אבל היא קרובה ללהבים. ומקיפים אותם מלא קיבוצים ומושבים. אתה שם את כולם ביחד, ואתה אומר, אתם מחוז בחירה, כן? והמחוז בחירה, זה צריך לפעול מעכשיו ביחד, עם אינטרסים משותפים. מה שמעניין שאנחנו עשינו, אתה תסתכל, אני כמובן קורא...
בוא תפנה את המאזינים.
אפשר לחפש אותנו מודל בן זקן בראון לבחירות אזוריות, המכון למחשבה ישראלית. יש לנו שם את המודל, שהוא מודל ממוחשב, יש שם סימולטור, אתם שמים את הכתובת שלכם, ואתם מגלים באיזה מחוז אתם בוחרים, ובסימולטור הזה אתם גם מקבלים את מספר הבוחרים במחוז שלכם, כי זה לא תמיד 52 אלף קולות, ואתם מקבלים את כל היישובים האחרים שכלולים במחוז שלכם. כך שהאינפורמציה היא מאוד מאוד רחבה. הדבר הנוסף שרציתי להגיד על זה, זה ש הערים הגדולות, מה שקורה מבחינת המבט שלך על המפה של כל המחוזות, זה מבט שהוא באמת מאיר עיניים. רק החוויה עצמה של להסתכל על זה. למשל, הערים הגדולות, כך למשל את תל אביב, היא שווה 8 מנדטים. ואתה מחלק את תל אביב על בסיס גיאוגרפי, לא זה, פשוט הקרבה של הקלפיות, אתה מתחיל לקבל רבעים כאלה. אתה מסתכל על ירושלים באופן מפתיע, גם היא 8 מנדטים. אני חשבתי, יותר, והתחלנו להסתכל על הנתונים, ומסתבר שבירושלים יש אוכלוסייה צעירה מאוד גדולה.
וגם יש אנשים שהם תושבים ולא אזרחים.
תושבים ולא אזרחים, כן, אבל יש פה אוכלוסייה צעירה מאוד גדולה. כי אני ציפיתי להרבה יותר. קח למשל את חיפה. חיפה שווה 5 מנדטים, וזה מאוד מפתיע. ואם תיקח את הקריות, הקריות שוות 3 מנדטים. כלומר, חיפה והקריות שוות, זה אותו משקל כמו תל אביב, וכמו ירושלים, אבל אין להם שום משקל בכנסת, בטח לא לחיפה ולקריות. קח את באר שבע, באר שבע שווה 3 מנדטים, אשדוד שווה 3 מנדטים, נתניה שווה 3 מנדטים, אשקלון שווה 2 מנדטים, פתח תקווה שווה 3 מנדטים, בני ברק שווה 3 מנדטים.
האמת היא שזה מאוד מזכיר את כל הטיעונים של הפדרליסט, שוב אני חוזר לחיבור המונומנטלי הזה, בדבר שיטת בחירות שכוללת אלקטורים. זאת אומרת, הם אמרו, אם לא יהיה אלקטורים, יבוא הנשיא, יתמקד בכנסי בחירות בניו יורק, לוס אנג'לס כמובן אז היא לא הייתה, אבל בניו יורק, בווירג'יניה, איפה שיש הרבה אוכלוסייה, הוא ילך לבוסטון, ושם הוא יגמור את הקמפיין שלו, כי אין לו מה בכלל ללכת לכל ערי השדה הקטנות ולכל הכפרים ולדאוג להם. ושיטה של האלקטורים מחייבת אותו לדאוג כל הזמן לכל מיני סטייטים שהם כאלה, מישיגן, שכל מיני זזה לה מימין לשמאל, או בעבר קליפורניה, זזה מימין לשמאל. עכשיו קליפורניה היא כמובן עמוק בצבע כחול בוהק, אבל זה לא תמיד היה ככה. וזה בעצם גורם לזה שמדי כמה שנים יהיה רענון של המדינות השונות, וכל פעם מדינה אחרת תהיה מדינה מתנדנדת, והמפלגות תשקיעו הרבה מאוד זמן ומאמץ, והמועמד לנשיאות, להפוך אותם לשלו, וזה מה שאנחנו גם רואים בישראל. המועמדים משקיעים הרבה מאוד בערים הגדולות, ופחות בכל מיני ערי ספר, ובמקומות קצת פחות קרובים למרכז.
תראה, אני לא רוצה שראש הממשלה ידאג לאזורים האלה. לא תודה. האזורים האלה ידאגו לעצמם. כן, אנחנו לא צריכים שתדאג להם. היום יש לך מפלגות ששמות לך נציגים ברשימות שלהם מהנגב, אבל אלה הנציגים של המפלגות בנגב, אלה לא הנציגים של הנגב במפלגות.
בדיוק.
כשיהיו נציגים של האזורים במפלגות, אנחנו נדע שהמערכת הזו היא מערכת יותר מאוזנת. אבל תיקח לדוגמת המפה הפוליטית הישראלית, כן? יש לך כמעט הכל נמצא במרכז, אפילו לא בירושלים. כמעט הכל במרכז, ואם יש משהו שהוא איננו במרכז, זה מינוי של תל אביב בנגב, או מינוי של תל אביב בגליל. אם אתה מסתכל על המשקל של האזורי של הכנסת, הוא מרוכז במקום אחד במדינת תל אביב, זה לא מדינת ישראל, זה לא משקף את מדינת ישראל. אבל אם תסתכל על החלוקה שלנו במודל בן זקן בראון, תסתכל על הגליל, תלך ממערב למזרח, כן, ממחוז אחד ברמת הגולן, עד מחוז 11 בערך שנמצא באזור אקו. אתה מגלה שיש שם 10 מנדטים. 10-11 מנדטים הגליל שווה. אני מדבר על הגליל העליון, כן? לא הגעתי לגליל התחתון ולעמקים. לך לנגב. כן, לך לנגב, ממזרח, מהאזור של ערד, לך צפון הנגב, עד לאזור של שדרות, רד טיפה למטה, אתה מגיע 8-9 מנדטים. האם אתה רואה 8 מנדטים של נציגי הנגב בממשלה, בכנסת, שאומרים, אנחנו דואגים לנגב?
במקרה הזה אתה רואה את רע"מ של, עם 4 מנדטים שדואגים לאינטרסים של, אפשר להגיד של הנגב, של הבדואים.
תראה, זה אבסורד שיש לנו, שמפלגות קטנות, מפלגות קטנות, יש לנו את רע"מ, ויש לנו את ימינה, כן? שתי מפלגות קטנות, חסרות כל כוח, אלקטורלי, שום ייצוג שיש להם בעם, שלהם יש את הכוח הגדול היותר בממשלה הזו. זה טירוף מערכות, חברים.
כן. מה שנקרא, כל אותן מפלגות שהן תמיד, אלה שמטות את הכף, ל-61, 60, יש להם המון כוח, אנחנו חייב גם רואים בחודשים האחרונים, שלכל חבר כנסת לא ממושמע, יש יותר כוח, זאת אומרת, ככל שהוא פחות ממושמע, ככל שהוא פחות הולך עם, נקרא לזה, האינטרס המפלגתי, ככה יש לו יותר כוח, ואז הוא מצליח לשחות ולדרוש דברים, עבור מה שבא לו, תכף זה המטרות האישיות שלו, שזה להיבחר פעם נוספת, אבל זה לא בעצם להיבחר פעם נוספת בגלל שעשית משהו עבור אזרח כזה או אחר, זה בדרך כלל עבור ג'וב בינינו.
זה עכשיו ג'וב. זה גם הג'וב של הבעל, כן, זה כבר לא הג'וב, כן. הרגיל, זה טירוף, אני חושב שכולנו מסכים.
אם הזמן האחרון לא שכנע את האנשים,
כן,
בישראל
רגל.
שצריך
זה
לעשות שינוי דרסטי בשיטת הבחירות, אני חושב שכבר אולי באמת אפשר לסגור את הבסטה.
תראה, הדבר שהכי מדהים זה שאני ואתה משוחחים פה, עם סוג של הבנה והסכמה, למרות שאנחנו באים משדות פוליטיים שונים לגמרי. אני מניח שגם בין המאזינים שלנו, יהיו הרבה מאוד אנשים שיסכימו עם חלק גדול מהטענות שלנו. אבל הדבר המדהים, שאין התכנות פוליטית לדבר הזה. זאת אומרת, רוב העם, רוב האנשים, שהם קצת, אתה יודע, רצון טוב, קצת שכל ישר, מבינים שהשיטה הזו כבר לא עובדת. אבל המערכות עצמן, המוסדיות, לא יכולות לאפשר דבר.
והמפלגות.
אמרתי המוסדיות באופן כללי.
כן, אתה,
כי אני
אתה,
לא
אתה
חושב שזה רק
תקשורת בפנים.
אני כולל לא רק את התקשורת, אני כולל את מערכות המשפט, אני כולל את, כן. את המערכות השונות, הבירוקרטיה, האקדמיה. יש אינטרס מובהק לשמור את המערכת כפי שהיא עכשיו, שהיא נשלטת בידי קבוצה מסוימת, שמניחה שיש לה מניית זהב. אם אתה רוצה רפובליקה, אתה חייב להניח שהמדינה הזו חייב להיות בבואה של כל האזרחים, ומה לעשות? הם שונים, כן, ממני וממך. הם אבל מה לעשות? זו דמוקרטיה. וכדי ליצור איזשהו סוג של שקט ואיזון, אנחנו חייבים לשקף את האינטרסים שלהם בתוך מערכת שהיא בנויה בצורה מאוד נוקשה של כללים שמאפשר את החופש הזה.
כן, אני חושב שאחד הדברים שאני הכי מאמינים בהם זה רעיונות, ורעיונות גדולים ורעיונות טובים. הנה עובדה, נגיד, הפדרליסט שנכתב לפני מעל 200 שנה, נשאר איתנו עד היום בתור מקור השראה, גם לשיטת בחירות וגם להרבה מאוד דברים טובים ויפים. והם עם התקשורת, אתה יודע, בלתי ממוסדת, אנחנו יושבים פה עם ציוד מקצה לקצה ששווה כמה אלפי שקלים ולא יותר, ויכולים לעקוף את כולם, והרבה מהמאזינים שלנו הם אנשים שהם בצמתי ההכרעה, אנשים שבאמת יכולים לעשות שינוי, ואני באמת מאמין, הרבה בעקבות האינטרנט ורשתות חברתיות כאלה ואחרות, שאפשר היום באמצעים יחסית דלים, פשוט בכוחם של רעיונות, של כתיבה כל אחת, של דיבור רהוט, לעשות שינוי ולהוביל איזושהי קבוצה, שבסופו של דבר תפעיל לחץ על הפוליטיקאים, ושנגיד להם, די, אי אפשר להמשיך עם זה, והעתיד של ילדינו מאוד חשוב לנו, אנחנו לא מוכנים שגם העתיד שלהם יוקרב על אינטרסים מפלגתיים, או מגזריים צרים, אנחנו רוצים משהו אחר.
אנחנו עכשיו שותלים שתיל של עץ שיגדל וייתן צל לילדים שלנו ולא לנו.
כן,
כן?
אולי.
אבל זו החובה שלנו.
אולי תהיה קפיצת הדרך בקרוב.
כן, אולי, אבל אנחנו לא נכסה תחת הצל של העץ הזה, אבל זה בשביל ההיסטוריה, בשביל הילדים שלנו.
תודה רבה.
תודה רבה לך.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.